וואי, אחרי הרבה הרבה זמן, שלום, אני פאבל אוטין.
אני עופר ליברגל.
ונמצא איתנו נחמן אינגלר, שלום נחמן.
שלום וברכה, התגעגעתי אליכם.
זה כבר הפך ההקדמה הזאת כן, למשהו שחוזר, זה פתאום ריגש אותי להגיד את זה. אנחנו מתחילים עונה שנייה, והחלטנו להגביל אותך, אתה הולך לבחור 10 סרטים אהובים עליך, אבל משנות ה-70 ועד היום.
כאשר הפרופורציה תהיה הרבה שנות ה-70 ומעט מאוד היום, כי לדעתי פלוס מינוס, למרות שאומרים את זה על העתיד, הקולנוע פחות או יותר מת בשנת 2000. פחות או יותר.
אנחנו נאלץ אותך אולי בעונה השלישית לבחור רק סרטים משנות 2000 והלאה, כדי שתסתור את עצמך.
אתה מכיר את הדרך שבה הזקנים מתייחסים למציאות? הולך ופוחת הדור.
לא, בהחלט, אני בטוח שגם אני ארגיש ככה.
בדיוק, אני חושש שתרגיש ככה.
האמת היא שהסרט שנדבר עליו היום, שהוא סרט בשנות ה-70, הוא מרגיש לי כמו סרט נבואי על העידן שלנו, בהרבה בחינות.
פשוט משום שהתופעות שהוא מטפל בהן החמירו. היום כשאתה קורא מה ארצות הברית עושה לאנג'לה מרקל, אתה קורא על, איך קוראים לזה? ה-NSA. סוכנות הציטוטים שלהם, אז אתה מבין שהמושג פרטיות לא קיים יותר, ונראה לי שהנושא של הפרטיות הוא מרכיב מרכזי בסרט של קופולה.
אז בואו נעשה את זה מסודר, למרות שבטח כל מי שראה הוריד את הקובץ. אנחנו מדברים על השיחה של פרנסיס פורד קופולה, 1970 ו...
ארבע יצא, אבל צולם ב-72, כלומר... וגם לדבר על זה, סרט שהתעכב הרבה בעריכה. למעשה יצא יחד עם סרט אחר שקובלתי למחריו.
קשה לי להאמין כשאתה אומר שהוא התעכב בעריכה, כי בעיניי הוא אחד הסרטים המושלמים שקיימים. מושלמים, אין לי מילה אחרת, חוץ מסיקוונס אחד שהייתי שמח אם היה אף. העריכה היא ברמה של פרפקט. ולכן אני קצת מוכנה.
לא, הוא התעכב כי הם ידעו להגיע לתוצאה שיוף מלא, גם של הסאונד.
בעיקר של הסאונד.
למה בחרת דווקא בשיחה? זאת אומרת, אני מבין שמצד אחד בחרת את קופולה קודם כל, ואחר כך את השיחה, או קודם את השיחה, ואז ברור ש...
קודם את השיחה. כי אתה יודע שעניין של אהבה לסרטים, הוא גם עניין של תחושות אישיות, אפשר להתעלם מזה. וזה סרט שאני יכול להגיד עליו שאני אוהב אותו. זאת אומרת, הייתי בוחר את השיחה בכל מקרה. אבל אין ספק שבלי קופולה, אתה לא יכול לעשות תוכנית על 10 הסרטים הטובים ביותר, נגיד משנות ה-70 ואילך. אתה מוכרח להכניס את קופולה, וההתלבטות היא בעיניי לפחות בין השיחה לבין אפוקליפסה עכשיו. וזו לא החלטה שקל לקבל אותה, זו החלטה נורא קשה. אני לא בדיוק מתחבר עם העולם של הסנדקים, ולכן לא ממש היוו תחרות, כן? אבל קשה להחליט בין השיחה ובין אפוקליפסה. חשבתי שאני מעדיף לדבר על השיחה, כי חשבתי שהוא, נגיד, היום פחות מוכר מאפוקליפסה.
ובטח מהסנדק שהפך למצוטט בכל סרט שני.
בסרט פולחן.
כן.
ובצדק הוא סרט פולחן, אבל שוב, העניין של הטעם האישי עובד כאן לא פחות מאשר בסרט.
מה אתה אוהב בשיחה?
הכל. אני אוהב קודם כל את המיומנות הטכנית. עופר כבר הזכיר את הנושא של הפסקול. איזה סרט מטפל בפסקול בצורה כל כך נפלאה. זה סרט על הקלטות, אנחנו מכירים הרבה סרטים על הקלטות. יש במקביל באותה תקופה את בריאן דה פלמה.
התפוצצות כמובן.
התפוצצות. שזה מדגיש יותר מקופולה את החוב ששניהם חייבים לאנטוניוני, כי התפוצצות ובלו-אפ, שזה סוג של פיצוץ. אפשר לתרגם את זה פיצוץ, למרות של
בלו-אוט.
זה הגדלה, זה בלו-אוט.
נכון, שניהם.
אז לפחות הוא מכיר בחוב שהוא חב לאנטוניוני. ברור לי שגם קופולה. אבל הוא לא, הוא לא מכריז על זה בגדול כמו ש...
למרות שמבחינה פלמה. סגנונית, קופולה הרבה יותר מושפע מאנטוניוני בסרט הזה מאשר דה פלמה בסרט שלו, יש בזה... בקומפוזיציות משהו...
אני גם חושב שקופולה מנהל דיאלוג עם קולנוע אירופי, ויצא לנו כבר לדבר על זה, שאני מעריץ ומעדיף קולנוע אירופי קצת יותר מאשר את הוליווד. ולכן גם הסרט הזה מדבר אליי, כי בעיניי הוא כמו אפוקליפסה, סרט יותר אירופי של קופולה, מאשר הסרטים האחרים.
אתמול שראית אותו שוב, ניסיתי לדמיין שהוא מדובב לאיטלקית, ואמרתי, זה עובד כמו סרט של אנטוניוני, או אולי של פליני אפילו, בצורה מושלמת.
אז התחלנו לדבר על הצד הטכני של העיצוב של הסאונד. אתה רואה את כל מכשירי הסאונד שבהם משתמש החוקר הפרטי הזה בסרט, אתה רואה כמה העולם התפתח מאז, זה מיושן ברמות שאתה לא יכול לתאר לעצמך, אבל הדרך שבה קופולה עובד עם סאונד היא פשוט מדהימה. והדבר השני, אני חושב שסצנת הפתיחה מצולמת בצורה נפלאה, כמעט הייתי אומר וירטואוזית. הרעיון של הצילומים ביוניון סקוויר שמתחיל בצילומים ש...
של הזום מלמעלה. של
הזום מלמעלה. ואחר כך החדירה פנימה וההתקרבות אל השיחה. מופת של צילום, מופת של עריכה. אני חושב שהסרט מגיע לרגעים מרגשים שאני לא זוכר כמותם.
מה מרגש אותך?
אני התרגשתי בסצנה שהוא בפעם הראשונה בחייו נפתח אל אישה. והסצנה הזאת מוקלטת והופכת להיות לציבורית ומאבדת את כל המשמעות שלה. אני חשבתי שזה רגע שצובט את הלב ברמה בלתי אפשרית.
שהוא משתיל לו את, את המיקרופון.
כן, לא, אני לא מדבר על הטכניקה, כן, אבל כן. הרעיון שאתה רואה את הסצנה הזאת, אתה מרגיש שסוף סוף הצד האנושי שלו הולך להתגלות, והפרטיות שלו מתחילה לבוא לידי ביטוי, ואז הרעיון שזה הוקלט, ואני חושב ש... הסצנות האחרונות בסרט מזעזעות בכל קנה מידה אפשרית, אבל גם ברמה הרגשית.
זאת אומרת שבמובן מסוים אתה רואה בסרט הזה סרט שיכול להיות שהנושא שלו הפחד להיפתח
ודאי.
רגשית לעולם.
זה סרט שעוסק בנושא של פרטיות וציבוריות.
למשל, אני חושב, זה סרט מצלמות המעקב הראשון. לא מדברים בו מצלמות המעקב, זה טכנאי של סאונד, בניגוד מבלו אוט שהוא מצלם. אבל כאן...
אבל יש את הסצנה.
הוא מצולם כל הזמן.
וגם יש את הסצנה ביריד הזה,
כן, ביריד.
שהוא רואה את עצמו מצולם במצלמת מעקב.
אבל הוא מצולם בבית שלו. וזה, הצנה המפתח, הצנה הפעם ראשונה שהוא חודר לדירה שלו, הדירה שלו נחדרת פעמיים, הוא לא מאמין. העוזרת בית הזרה שלו, אני לא יכול לבוא את השם.
עד כמה שלי זכור, מדובר בבעלת
בית. בעלת בית, כן. הם חודרת את כל המולים שלו ושמה לו בקבוק מתן להם הולדת. אבל מעבר לזה, יש לו מצלמה בדירה. אולי זו המצלמה הקולנועית שלה מספר, אבל היא מתייחסת אליו כמו על מצלמת מעקב. היא נשארת בפריים ריק אחרי שהוא עוזב, ואז...
אתה מדבר על קופולה, לא על מצלמה שיש לו.
על מצלמה, לא. המצלמה...
שוב, לדעתי כן. לא מפורש הרעיון כן. שיש לו מצלמה.
לא,
אין... זאת המצלמה של קופולה.
כן, זה מצלמה של קופולה. לא, 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 לא התכוונתי לשנייה שזה מצלמה.
כי בקומנטרי קופולה מספר שהוא ניסה להניע את המצלמה כאילו מדובר במצלמת מעקב, שהיא נעה קצת חרב.
היא נעה, הפריים נשאר רק הרבה זמן, ואז המצלמה מאתרת אותו אחרי שחלק ניכר מהשיחה שהוא עושה נעשתה.
אין ספק, אין ספק. השימוש בתחושה הזאת של מצלמות המעקב שנמצאות בכל מקום מתקשרת עם אחת העובדות הכי מאפיינות את התרבות האמריקאית. הרעיון של ביתי הוא מבצרי. מה עושה כאן קופולה? הוא לוקח את הרעיון של ביתי הוא מבצרי ומקצין אותו. הוא מקצין אותו לכך שזאת טריטוריה שאיש לא יכול לחדור אליה. רגשית, החברות שלו, יש לו לכאורה שתי חברות בסרט הזה, לא מסוגלות לחדור אל תוך הטריטוריה הפנימית שלו. אבל בעלת הבית שחודרת אל תוך הטריטוריה הפנימית, זה מזכיר את קישלובסקי, זאת אומרת, המציצן שחודר אל תוך העולם של המוצצים, וכך הלאה וכך הלאה. הרעיון הזה של ביתי ומבצרי, הרי זה הרעיון שבשמו האיש ההוא מפלורידה הרג את, את הנער השחור, ועכשיו קראנו על עוד דבר כזה, שמישהי ביקשה עזרה, שהיא נפגעה בתאונת דרכים, בדווקא בדלת, ומיד ירו עליה, בגלל המושג. אז לכן הוא לוקח את מושג הפרטיות ומקצין אותו דרך המושג הזה שהבית הוא המבצר. אתה זוכר כמה מנעולים יש על הדלת? שלושה, ארבעה, 17. אני פוגש אישה, אני מאוהב בה, האם לגלות את כל החולשות שלי לפניה? היא תנצל אותם אולי. אז אני אנסה לא לגלות לה את החולשות שלי. וראית בסרט הסצנה שכבר ציטטתי, שברגע שהוא עומד שנייה לפני לחשוף את עצמו בפני אותה בחורה שנשלחת אליו כדי לגלות את כל סודותיו, בלי שהוא יודע, הוא מאמין לרגע שהיא מאוהבת בו, whatever, אכן באמת מיד מקליטים אותו, ומיד חושפים אותו בחולשתו.
בעצם יש סצנה שהוא חושף את עצמו, פחות או יותר מתפרק, נכון? אתה דיברת איתי לפני כן. אופר על זה.
הן צנות עוקבות אפילו. שתי הצנות עם הבחורות. למעשה, הוא מתמודד עם כל בחורה, הוא אוהב את הבחורה שרואים בהתחלה. בצלם שצריך לצריכות פעמיים.
להפך, לא אוהב אותה. הוא אפילו מדבר עליה עם הבחורה השנייה.
הוא מדבר על זה שהוא פחד לאבד אותה.
נכון.
והוא לא מוכן להודות בעבר. והוא מאוד קר כלפי הבחורה הראשונה.
גם היחסים הם מכניים.
היא אישה מוחזקת, אבל לא כי הוא נשוי. הוא שם אותה בדירת מסתור. כי הוא לא רוצה, קונה לה עוד דירה כדי שיהיה את הדירה שלו. והוא לא מספר
לשום... שלא תחדור לטריטוריה
כן, שלו. הוא לא מספר לשום דבר על עצמו. הוא משקר לגבי הגיל שלו, או נותן לה אינפורמציה אחרת מן האינפורמציה שנותן לבעלת הבית.
בוא אפשר לפרש את זה אחרת. בעלת הבית הרי מנחשת את גילו.
במדויק.
והיא אומרת 44, ואז הוא אומר לה, את קרובה מאוד. ויש להניח שלפחות בעניין הזה הוא אומר את האמת למאהבת.
לא, אני דווקא חושב, הוא אומר, זה ניחוש ממש טוב, כי את הסתכלת על הפרטי ביטוח לאומי שלי והגלת גיל המדויק.
לא, זה בעלת הבית.
זה בעלת הבית, ולכן...
ולעומת זאת 42 הוא כנראה גילו האמיתי.
לא, אני חושב שבעלת הבית עלתה גילו האמיתי, כי קראת את המסמכים שלו, והוא לא חושף את האמת. אבל כן יש הרגשות, וזה בצנה עם הבחורה השנייה, שהיא בצנת הווידוי הוא מתוודא על הרגשות שלו כלפי הבחורה האחרת.
נכון.
וזה...
נכון. הוא חושף את עצמו בפני אדם אחר, והאדם האחר עושה שימוש, כי מבחינתו היא שותפה של האיש שמקליט אותו, ולכן היא לקחה חלק בהקלטה הזאת.
והוא עדיין נשארת שם כדי לצל אותו עוד פעם.
משום שהאשליה שקורה משהו אמיתי ביניהם, ברגע מסוים משתלטת עליו, הוא מאבד את חומות ההגנה שהוא בנה סביבו, והוא נסחף אחרי משהו שבסוף הלילה הוא יבין שעוד פעם הוא טעה ברגע שהוא חשף רגשות. ובוא תחשוב על עוד היבט אחד שבעיניי הוא נפלא. מה יש בשיחה הזאת שהוא מקליט? יש כמובן את התכנון של הרצח. שוב, זה ספוילר. יש את התכנון של הרצח. אנחנו נפגש במלון זה וזה, בחדר זה וזה וכו' וכו'. אבל העיקר של הסצנה הזאת זה הפתיחה הרגשית, לפחות של הדמות של האישה, שמדברת על כל הדברים הנפלאים. אני מסתכלת על זקנים ואני שואלת אם היו להם הורים, ואיך הם היו בתור ילדים, ואיך ההורים הסתכלו עליהם בתוך ילדים. כל הסצנה הזאת עם ה...
זה כל מה שהוא קמה אליו ולא...
כל מה שהוא לא מסוגל לעשות. הרגע שריגש אותי, שאלת מה ריגש אותי, כן? הרגע שהכי ריגש אותי זה שביתת העיתונים בניו יורק.
כן.
כשהיא מדברת עליהם, אין עיתונים, וההומלסים בחורף הניו יורקים לא יכולים להתכסות בעיתונים, והם מתים מקור. זאת אומרת, כשהיא מדברת על זה, ואתה מבין איך היא מרגישה כלפי המציאות, איזה תהומות, שיאים של רגש היא מסוגלת להוציא מתוכה. ובסצנה שאופר ציטט, כשהוא מתוודא בפני הבחורה שלכאורה מרגלת אחריו, אתה מרגיש את הפוטנציאל שלו להביע את אותם רגשות כמו שהיא מביעה. והוא עוצר, הוא לא מסוגל להביע את
זה. בעוד הבחורה מתפשטת, אנחנו שומעים את התיאור שלה של השביתה הזאת ורואים אותו.
נכון.
ולא קר.
נכון.
והוא הבחור שמרחמים עליו, ואז זה עובר. עוד דבר לגבי ה... הדמות שלו זה הסקסופון, שזה אולי החלק הוא בסוף הורס את הפסלון של מריה. את הסקספון הוא לא הורס.
הסקספון הוא מטאפורה מדהימה.
ואם מישהו מחפש היגיון בתנת הסיום, שזה אולי לא מה שצריך לעשות בה,
לא.
אבל אם שבכל זאת רוצה, אז סקספון זה הפתרון של איפה יכול להיות מכשיר הקלטה והוא לא חיפש.
תראה, נעבור שנייה אחת רק לסקספון. שני דברים מבחינת הליווי המוזיקלי נורא, נורא יפים לי. השימוש בסקספון, עם התקליט שמנוגן ברקע, והמוזיקה של הפסנתר שגומרת את הסרט. אני מבין את המובן של הפסנתר כמה שנקרא שיח אישי. זה לא תזמורת שלמה, זה פסנתר. זה אדם אחד, זה אינדיבידואליות, זה להיות אחר, להיות שונה, להיות ייחודי, להיות אתה. ולכן אני מאוד אוהב את השימוש בפסנתר, אגב, לכל אורך הסרט, אבל בעיקר בסצנה האחרונה. לגבי הסקסופון זה אותו הדבר בדיוק, זה הייחוד שלו, עובדת היותו הוא. הרעיון שהוא לא מסוגל ליצור קשר רגשי כלשהו עם בן אדם אחר, עם המוזיקה שמנוגנת, אתה מרגיש שהוא מקצוען של סקסופון. זאת אומרת, הוא יכול לנגן בתזמורת, אף אחד לא היה מונע ממנו לנגן. זה לא שהוא חובבן והוא מזייף ולכן הוא צריך לנגן עם תקליט. וכשאתה שומע את המוזיקה הזאת, אתה מבין שהוא לא מסוגל לנגן עם בני אדם אחרים. הוא לא מסוגל לנגן עם בני אדם אחרים.
הוא כאילו זקוק לתזמורת מסביב, לנגנים אחרים.
אבל מכני, מכני. ברגע שבינו ובין העוזר שלו, קזלס, מתחיל משהו אנושי יותר, הוא מפטר אותו, הוא זורק אותו. הוא לפחות מקלל אותו כך שהוא מתפטר.
וזה בהחלט מחבר אותנו לאמירה של אופר, שזה רלוונטי יותר להיום, לא רק בגלל ההצצה, בגלל הצורך שלנו בקשרים אנושיים, שאנחנו בסופו של דבר מקיימים אותם דרך תחליפים דיגיטליים.
תראה, הרעיון של הדירה התומה, שאף אחד לא יחדור אליה, וכמו שאופר תיאר, כל כך קל לבעלת הבית לחדור אליה, כן? למרות שהוא חושב שהיא מוגנת. יתרה מזו, זה שני דברים שלכאורה הוא חשב שלא יחדרו אליהם פיזית אל הדירה, ובעלת הבית מניחה את מתנת יום ההולדת בתוך הדירה, זאת אומרת, היא פתחה אותה, היא נכנסה לדירה, היא מכירה את הדירה, אולי אפילו היא גנבה את המסמכים של הביטוח הלאומי מתוך הדירה,
לך תדע. היא ציצה בהם.
לך תדע, כן. זאת אומרת, מישהו עושה בדירה המבוצרת שלו כרצונו, האח הגדול, כן, מבקר בדירה מרצונו.
אגב, את המסמכים גנבה מהדואר.
נכון, נכון, כשהיא יכלה לראות את הדואר. וההיבט השני זה הטלפונים של המנהל, של העוזר של המנהל, שחודרים את העובדה שיש לו מספר אנונימי שאף אחד לא יודע עליו, שאף אחד לא יודע בכלל שיש לו טלפון, כן? ובכל זאת המנגנון, האח הגדול, יכול לחדור ולצלצל אליו לתוך הבית. אז הדירה הזאת היא מטאפורה, היא מטאפורה של פרטיות. והרעיון שהאקט האחרון הוא הריסת המקום שבו אתה מתגורר. זאת אומרת, החדירה אל הפרטיות גורמת, מבחינתו, להרס פיזי. הוא מסלק את השטיחים, הוא מעלה את הקרשים שמרכיבים את הפרקט, הוא הורס את הקירות, הוא הורס את חוטי החשמל. אין דבר אחד שהוא לא הורס. הדבר היחיד, חוץ מהסקספון, שנשאר זה הפסל הקטן של מריה הקדושה, וגם אותו הוא הורס בסוף. לגבי הסקסופון עצמו, אני מקבל את התפיסה הזאת של אופר. להרוס את הסקסופון זה להרוס את נשמתו. ייתכן שהוא אפילו מודע על כך שהמיקרופון מוחבא שם, כי הוא לא מצא אותו בשום מקום אחר, ובלי מיקרופון כנראה אי אפשר היה לדעת עליו. ולכן הרעיון שבסופו של דבר הוא הורס את הסביבה הפיזית שבתוכה הוא חי, אבל הוא לא הורס את עצמו. במקור הרוע זה הוא עצמו. זה הרעיון שהוא לא שואל את השאלות הערכיות, האידיאולוגיות. אולי גם זה אמירה מסוימת שקופולה מסיים איתה.
אחד הדברים שלדעתי מבדילים בין השיחה לבין סרטים אחרים של קופולה, ומה שמיוחד נורא בשיחה, זה מושג הזמן. יש איזשהו תחושת זמן אחרת עם הרעיון של החזרתיות, של דברים שחוזרים, עם המוזיקה החזרתית. יש לה קצב אחר לשיחה. יש משהו שיכול להרדים, אבל הוא יכול גם למכר מאוד. אני מתמכר לקצב הזה, יש תחושת עצב ופספוס מתמדת, אבל גם איזושהי תחושה שקופולה מעצב זמן בצורה מעניינת. הוא דן במימד של הזמן
שלו. אתה עולה על נקודה נורא יפה וצריך להרחיב אותה, כי היא הרבה יותר רחבה מהטיפול בזמן. הסרט הזה עשוי, כמו שנאמר במפורש על ידי קופולה בגוף הסרט, הוא עשוי במעגלים. התחושה היא מעגלית, כל הזמן מעגלית.
מערבונת אפילו.
נכון, זה מתחיל בצורה הנפלאה הזאת, שכדי לקיים את השיחה ביניהם, בתחילת הסרט הזאת שמצולמת, הם מוכרחים לנוע במעגלים, כי הם חוששים שמאזינים להם, ולהאזין להם אפשר ממקום סטטי, בטכניקה של אותה תקופה, אתה עדיין לא יכול לעקוב, זה הדמות של ג'ין הקמן, שממציאה כאילו מכשירים חדשים, שיכולים להקליט תוך כדי תנועה.
הוא פשוט שוטל מיקרופונים במקומות שונים, ואז לחבר את הכל.
נכון, אבל הנקודה היא שהם צריכים לנוע במעגלים. והמעגליות הזאת של התנועה בתוך הכיכר יוצרת את ה, נגיד את המנגנון הסגנוני המרכזי של הסרט. מה שנפלא אחר כך זה התהליך של הפענוח, שגם הוא נעשה במעגלים. כל פעם מקטע אחר.
גם הסרטים שנעים.
נכון, וגם הסרטים שנעים
בטייפ. וגם שאנחנו שומעים שוב ושוב את
הפיכה. והמעגליות הזאת שקשורה עם התפיסה הכללית של הסרט. זה כבר קרה לך בפעם הקודמת בצ'יינאטאון. זאת אומרת, העובדה שאתה הולך לחזור על אותה טעות שכבר עשית ושעלתה במותם של ארבעה אנשים. הרעיון הזה גם הוא מקדם את המעגליות. ולכן, אתה יודע, אתה מכיר את התפיסה שהזמן הוא מעגלי. אז גם התחושה הזאת שאתה מרגיש שכאילו כל הזמן אתה נמצא בתחושת זמן אחרת, זה חלק מהמעגליות הזאת. אנחנו יכולים לתאר את תחושת הזמן כחץ, זאת אומרת, לעולם לא תוכל לחזור אחורנית, אבל הגיבור כל הזמן חוזר אחורנית. הוא חוזר אל הכישלון שלו, הוא חוזר אל תסביך האשמה שלו, הוא חוזר אל חוויות הילדות שלו, כלומר, הרעיון של המעגליות נמצא בתוך הסרט עצמו.
לכן גם חזרתי לוורטיגו, כסוג של השיחה כרימייק לוורטיגו, לא פחות מאשר
נכון,
לבלואה.
נכון.
תחושה של גם הפספוס, זה לא שפספסת, אתה מפספס שוב
נכון,
ושוב את אותו הפספוס.
נידונת. זה מזכיר לי את ה... ברמה הפסיכולוגית, את אותם נשים שנתקלות תמיד באותו בן זוג, שמראש הם יודעות...
שאתה נפרד, לא, גם אתה נפרד מזה, מכיר מישהו חדש, וזה מסתבר כאותו בן אדם במהות שלו.
נכון.
זה לא יכול לקרות רק לנשים.
מה?
זה לא יכול לקרות רק לנשים.
לא, לא.
התחושה הזאת של המעגליות היא מאוד מאוד חזקה, ואני מסכים איתך שזה יוצר תחושה אחרת. אני באופן הכי טוטלי מתמכר לזה, כן.
וגם אתה כל פעם לוקח, מגלה תפר חדש באותה שיחה.
נכון, כל הזמן, וכל פעם משהו כאילו שמאיר את השיחה באור חדש שלא יכולת לחשוב על זה קודם.
כן, האמצעי הגנה של הגיבור מפני הדבר הזה זה האטימות, למרות שאני לא מבין לגמרי את ה... זאת אומרת, אם אני תקוע בתוך איזשהו מעגל, לפחות... איך הוא מגן על עצמו מזה? מה המלחמה שלו? זה למצוא מקום מבטחים.
שוב, תראה, יש כאן דיאלקטיקה. בתור בן אדם שהורס פרטיות, שהתפקיד שלו, המקצוע שלו, אני אגיד את זה יותר חריף, ההגדרה העצמית שלו היא הורס פרטיות. הרעיון שהוא שומר לעצמו, לכאורה, בתוך העולם הזה שהורס את הפרטיות, את פינת הפרטיות שלו, ועליה הוא מגן בקנאות חיימה. הרעיון שזה דיאלקטי הופך את הקונפליקט בתוכו של הגיבור ליותר מעניין. דווקא משום זה דיאלקטי.
כן, זאת אומרת, הניסיון יישאר מקצועי וקר כדי...
וקר חסר רגשות.
ואז בתוך המעגליות שתהפוך לרוטינה ושלא תהפוך לפספוס.
נכון. ושוב נזכור עוד הפעם, ברגע שהוא יצא מהעולם האטום שלו, הוא יצטרך לשאול שאלות. ואם הוא יצטרך לשאול שאלות, ידיו יהיו קשורות. אני אזכיר קטע מתוך סרט שכולנו אוהבים, לחיות את חייה של גודר. הפילוסוף שאותו היא פוגשת, אנה קרינה, באחת הסצנות האחרונות שבסרט, מדבר על הרעיון שברגע שאתה מתחיל לשאול שאלות, אתה לא יכול לפעול. ואחד הנושאים בסרט הזה זה הניגוד שבין פעולה לבין מודעות. פעולה ומודעות. אם אתה זוכר, הוא מביא את הדוגמה של שלושת המוסקטרים, הפילוסוף ההוא, ומציין את אחד משלושת המוסקטרים, שפתאום מתחיל לחשוב איך אני הולך. ואז הוא חושב, איפה אני שם את רגל שמאל? ולמה אחרי זה אני שם את רגל ימין? ובאותו הרגע שהוא מתבונן בעצמו הולך, הוא לא יכול ללכת. זה בדיוק הנקודה. באותו הרגע שהוא ישאל שאלות לגבי טיב עבודתו, הוא לא יוכל לצטט יותר. ולכן הוא אותם את עצמו.
מצד שני, זה המעשה המוסרי, אולי הפסיביות זה המעשה המוסרי היחיד שאפשר לעשות.
כמו באפוקליפסה עכשיו, כמו בסנדק, השאלה היא מה זה מוסר ומהו המעשה המוסרי. זה נושא שמעסיק את קופולה. בוא נחזור עוד פעם לנקודה שהוא קתולי, והקתוליות שלו מאוד מאוד חשובה בסרטים. יש כאן שני אלמנטים של ערכיות מאוד מאוד בולטים, ומתקשרים עם האמונה הדתית העמוקה שלו. האחד, שמכל עשרת הדיברות, הוא לוקח את הדיברה הכי חסרת משמעות. לא תרצח, ולא לא תענה ברעך עד שקר, ולא כבד את אביך ואת אמך. הוא לוקח לא תישא את שם אלוהיך לשווא, והוא הופך את הדיברה הזאת. כולנו אומרים God damn, כולנו משתמשים בגוד לשווא. אני לא יודע, אלוהים אדירים, אני יודע, הדברים האלה. ודווקא מהדיברה הזאת הוא הופך להיות לאובססיבי. כשהעוזר שלו מזכיר את שם אלוהים לשווא.
לא, עוזר שלו יודע ואומר לאחרים על...
ודאי. אתה רואה דווקא דרך השוליות הזאת, כן? באותו הדבר, אני שוב מדגיש הפסל הקטן הזה של מריה הקדושה מבחינתו מקבל ערך, למרות שזה עולה גרושים, זה קודם אותו בחנויות ג'אנק. ולכן זה האובייקט האחרון שאותו הוא שובר לפני שהסרט מסתיים, זה האפוקליפסה.
אתה מדבר על שלושה דברים, האם אפשר לחבר ביניהם? אתה מדבר הרבה על אשמה, על הפרטיות, ועל איתום רגשי, שזה דברים שיש להם אלמנטים מצד אחד מאוד פסיכולוגיים נפשיים, מצד שני גם חברתיים, אולי גם פילוסופיים, זאת אומרת, מין סרט שעוסק בבן אדם שחרד לפרטיות שלו, שאשם בדברים שהוא עשה, שהוא לא מאפשר לאף אחד להיכנס פנימה, ונקשר כנראה לאל בעקבות כל הדבר
הזה. אין ספק. עופר דיבר על זה שהסרט יותר מתאים לתקופה שלנו, מאשר לתקופה שבה הוא נעשה. אין מילים להדגיש כמה עופר צודק, זאת אומרת, כשאתה חושב על העולם שלנו, כשכל גיהוק שאני מגהק, אני מעלה אותו לפייסבוק, אני מעלה אותו לאינסטגרם, ואני הופך אותו לציבורי. זאת אומרת, אני לא מכסה על כלום, אני לא מחביא. הכל עולה והופך להיות לציבורי. דווקא על הרקע הזה אתה מבין את ההסתגרות הטוטלית של הבן אדם הזה. העיקרון של הפרטיות הוא עיקרון מרכזי בתרבות האמריקאית. וקופולה בודק את גבולותיו. אם מדובר על הרעיון של אטימות, חוסר יכולת להיפתח, זה אומר גם אטימות כלפי העולם. יש שיחה מאוד מעניינת בסרט הזה בין העוזר שלו, ג'ון קזלס, ובינו, לגבי המניעים שמביאים אנשים להתנהג כמו שהוא. הוא לא מעוניין במניעים, הוא לא רוצה לחדור לתוך עולמות אחרים, כמו שהוא לא רוצה שיחדרו לתוך העולם שלו. ולכן הוא עיוור, המושג עיוורון, הוא עיוור למשמעות של פעולות אנושיות. אני חושב שהסרט הזה אומר משהו שדומה מאוד כרגיל לאמירה בבלואפ, זאת אומרת, האיש הזה חושב שעבודה טכנית נקייה משיקולים ערכיים ומוסריים. זאת אומרת, נותנים לך עבודה טכנית, אתה מבצע אותה. מותר לי לחזור אל אחד הרגעים היפים ביותר בתולדות התרבות הישראלית, כאשר ניטש ויכוח עם... צריך ללמד מהנדסים את מדעי הרוח. הפרופסור בטכניון שדרש שילמדו מהנדסים מדעי הרוח, דיבר על ההבדל בין משימה טכנית. תראה, זה משימה טכנית להרוג 6 מיליון יהודים באושוויץ. זה רק בעיה טכנית. איך אתה הורג אנשים במינימום של מחיר? אתה לוקח מעולם העכברים את הטכניקות שמקובלות בעולם העכברושים, ואתה מעביר אותם על היהודים. אתה לא שוקל שום שיקול מוסרי. ולכן הפרופסור הזה הציג בפני המהנדסים שלו בעיה טכנית, איך להעביר כמויות של דם מתל אביב לנגב. איזה דרך טכנית יש לעשות את זה בצורה הזולה ביותר. וכולם לקחו את הנתונים, ולפי דברי הפרופסור, אף אחד לא שאל למה צריך להעביר דם מתל אביב לנגב. זה בדיוק השאלות שהוא לא שואל אותם. למה צריך לעקוב אחרי רואי החשבון? מי מבקש את העבודה הזאת שהוא עוקב אחרי זוג הנאהבים ב-Union Square בסן פרנסיסקו? השאלות הערכיות, האידיאולוגיות, המשמעותיות לא נשאלות. אתה נשאר טכנאי. ולכן שמת לב, שמתם לב, זה ברור, הוא מציג אותו כל הזמן כטכנאי. הוא לובש כל הזמן את החלוק של הטכנאי.
הוא ממש אחד המשפטים הראשונים שהוא אומר בסרט זה, אני לא מעוניין בתוכן של השיחה ומה שאומרים, אני רק מעוניין שתהיה הקלטה נקייה ו...
ולכן השתמשתי בשתי מילים, אטימות ועיוורון. אטימות חרד לפרטיותו, הוא אטום, הוא לא יוציא שיקול כלשהו שקשור בחייו, כי ברגע שהוא מגלה משהו על עצמו הוא חלש. ואת החולשה הזאת מישהו יכול לנצל, מישהו יאזין לו, מישהו יקשיב לו, מישהו ינצל את החולשה הזאת. ומתוך התפיסה הזאת, הוא לא מסוגל לחדור אל עולמם של אחרים.
למה אנחנו אוהבים אותו בכל זאת, אם הוא כזה...
א', משום שהוא מציין דילמה שכל אחד מאיתנו עומד בה, ולצערי הרב, גם אנחנו לא עומדים בה. רובנו המכריע, כשיקבל על עצמו משימה טכנית, הוא לא ישאל שאלות, הוא יבצע אותה. אם זה בעבודה, אם זה במעגלים אחרים של חייו. ולכן אנחנו אוהבים אותו, כי נשאלת השאלה מדוע קופולה בחר בג'ין הקמן. משום שג'ין הקמן מייצג כל אדם, כל אדם. היום קראתי בעיתון...
גם שאלת המקצוענות היא מאוד מרכזית בתרבות שלנו, נכון, בתרבות האמריקאית. אתה רוצה להיות הכי טוב מדי. בעבודה שלך, והוא הכי טוב
היום
בעבודה
שלך. היום קראתי בעיתון שצבא ארצות הברית ביקש מכל הדוברים של הצבא לא לצלם יותר צילומים של חיילות יפהפיות. לצלם רק חיילות ממוצעות מבחינת היופי. למה? כי אתה צריך להדגיש שהחיילות מייצגות את הצבא, הן לא יוצאות דופן, הן לא יפות במיוחד. ג'ין הקמן הוא לא ברד פיט, זאת אומרת הוא נבחר בגלל שהוא לא ברד פיט. נעזור לרגע את כישרון המשחק שלו, על כך יעידו אוסקרי. אבל הרעיון שהוא אברימן, שהוא כל אדם, אתה מזדהה עם אברימן, אברימן זה תמיד אתה. ומה גם שהמעגלים שבהם הוא נמצא, זה בדיוק המעגלים שכל אחד מאיתנו מתחבק.
השיחה זה לא סיפור על בן אדם, זה לא סיפור על ג'וזף קוף שמעלים עליו עלילה. זה לא סיפור על, תסתכלו איך המדינה פגעה באדם. כן. סיפור על קטן
זה שקורה. זה לא סיפור ריגול, זה לא, לא סיפור...
לא, זה סיפור על פקיד. על טכנאי. בזמנו כשעשינו בארץ את המשפט של אייכמן, דיברנו על הטכנאות הזאת. הוא טכנאי, הוא יודע לשנע הרכבות. הוא משנע הרכבות. ה-banality of evil, כפי שקרא לזה חנה ארנט, וכאן קופולה מתעסק בדיוק אותו דבר. האם מי שעובד בשירות של מנגנון כזה או אחר, מודע למשמעויות הערכיות של מה שהוא עושה? האם אחמן היה מודע, הוא חשב על היהודים שנוסעים ברכבות, וכולי וכולי.
אני חושב שלעומת אייכמן שהוא... לא היה מודע עד סוף חייו לדברים שהוא עשה, אז הרי כל יש לו את הרגע של ההבנה.
ודאי.
וכמה וכמה רגעים של ההבנה וחוסר היכולת לצאת במעלה.
אחרת אולי דמות מעניינת. אתה לא עושה סרט על אייכמן, כי הוא לא דמות מעניינת. Banality of evil. והדמות של הרי קול היא דמות מרתקת. כמובן הרבה יותר טובה מהדמויות האחרות שמתחרות איתו.
גם פטליסטית, כי היא לא רוצה להיות שם, אבל היא שם, כי היא רוצה להיות הכי טובה במקצוע שלה, היא רוצה להיות...
והיא באמת
הכי טובה. הכי טובה במקצוע שלה, מצד שני, אתה רואה שמעפילים עליה.
נכון.
היא גם הרבה יותר מעניינת מהדמות של ג'ין, כל יכול של ג'ין אקמן בקשר הצרפתי. גם באותה...
ההשוואה בין הרי קול לבין אייכמן, לדעתי, מבריקה, היא מעניינת מאוד.
יש היבטים שמשותפים. אני אומר עוד פעם,
מה שדיברנו קודם על הרוטינה מול
ה... נכון, מה שעבד עליי כל כך יפה בסרט, ככה הוא עושה את זה. זה הרעיון של החלוק הזה, שאותו הוא לובש כל אורך הסרט.
כן, במיטה אפילו.
די, מספיק, מספיק. אבל אתה מבין את המשמעות של הבן אדם הזה. כמו שאייכמן חשב שהוא משרת רעיון הכי טוב שהוא יכול.
כמובן יש איזה משמעויות כפולות, זה לא רק המקצועיות שלו יכול להוריד מעצמו, אלא גם האטימות עצמו.
הוא נכנס למיטה של המעבד שלו ולא מוריד אף בגד.
נכון, בדיוק. שוב, זה מתקשר עם החשיפה, היכולת שלו לחשוף את עצמו.
אני פחדתי שיהיה לנו שיחה מאוד דומה על ה... לבלו-אפ. אמרתי, האם זה לא חזרה לקחת גם את בלו-אפ וגם השיחה, אבל פתאום זה נראים מוסרטים מאוד שונים.
שני עולמות שונים.
זה מאוד מאוד.
זה אולי תנו...
הצורה שבה קופולה מאבד, מעכל את בלו-אפ, היא מאוד ייחודית. מאוד ייחודית. זה סרט פרנויה, קלאסי. והפרנויה האמריקאית של ראשית שנות ה-70 נובעת, כמובן, מתחילה ברצח קנדי, 50 שנה היום ברצח קנדי, אז אנחנו מודעים לזה. התחושה שכוחות מירים, שאתה לא יודע מי הם, קראתי בעיתונים שאפילו ישראל הייתה בתוך העסק הזה, כי לכאורה קנדי ביקש פיקוח על הכור בדימונה, והיה לנו אינטרס לסלק את קנדי מהדרך.
זה תיאוריות כאלה ואחרות.
אני אומר, תיאוריות פרנויות. תיאוריות פרנויות. אני מקשר אותה מישראל כדי להדגיש כמה התיאוריות הפרנויות. אם כן, זה מתחיל מרצח קנדי, אבל בעיקר קשור עם פרשת ווטרגייט ועם מלחמת וייטנאם, שנמצאים כל הזמן ברקע. מה עושה מלחמת וייטנאם? היא הורסת את הליכוד תלכיד האמריקאי, את הרעיון שאמריקה מתייצבת כגוף אחד, כראש אחד, מאחורי המדינה.
ותחושת הצדק גם.
כמו ב...
וניצחון.
כמו ב-11 לספטמבר. זאת אומרת, אתה מיד מניף את הדגל האמריקאי, ווייטנאם הורסת את התלכיד הלאומי. כשקופולה עושה את השיחה, הוא כבר מודע לזה, שהתלכיד הלאומי האמריקאי נהרס לחלוטין.
הוא מספר שבדיוק כל העניין של הווטרגייט יוצא בזמן הצילומים של הסרט, והוא אומר, זה לא תגובה לזה, אבל איכשהו זה היה רוח הזמן, ואנחנו
יישנו את זה. אי אפשר להתעלם מזה. ווטרגייט עושה, הורס את הסביבה הערכית והמוסרית של המציאות האמריקאית. הדג מסריח מהראש, הראש הוא השם, אולמרט, גנב, קצב, אנס. כלומר, אותה תחושה איומה שהמערכת כולה מסואבת, כן? שאין מתום במערכת הזאת, שליברמן זוכה, שביבי עוד לא נשפט, כן? אבל התחושה של השחיתות הערכית המוסרית,
אבל לעומת סרטי פרנויה אחרים, כמו אפילו צ'יינאטאון או פרלקס כמובן, זה נראה לי פחות, תמיד מרגיש שהשיחה, אתה יכול תמיד להביא את זה כמטאפורה חברתית או פוליטית, אבל הוא לא, הוא המשבר הנפשי של אמריקה.
כי שוב, אופר הגדיר את זה בצורה הטובה ביותר, ברקע, כל הזמן ברקע, זה לא הנושא שלו. אני אפילו מוכן להסכים שקופולה לא היה מודע לזה, כשהוא כתב את התסריט, כשהוא הכין את הסרט הזה, ולאט לאט, הסביבה שבתוכה הוא פעל, כוללת פתאום גם את ווטרגייט, בלי שהוא היה מודע לזה. ייתכן.
אבל ווטרגייט זה סימפטום של דבר הרבה יותר עמוק. ואני כן חושב, דווקא הסרט זה סרט פרנויה מוצלח, כי יש לו את הדמות הראשית הכי מוצלחת, והסרט עוסק בקריסה של הבית הפרטי, אבל אדם עולמו הוא עולם
אחד.
ובאמת מי שאני, אתה רואה שלא יודעים מאיפה ההזנה. ההזנה היא מעל הנשיא. ואפשר לציין שגם בסנדק, הלכאורה מסחרי ופופולרי, קופולה משלב דיאלוג.
למה לכאורה מסחרי ופופולרי?
הוא מסחרי
ופופולרי. למה לכאורה?
כן, לא, הוא מסחרי. לעומת, כאילו, עקרונית, אני לא יודעת זוכר איך השיחה התקבל, השיחה נראה פחות מלהיב את הקהל.
נכון.
מסרט עתיר רציחות ופעולה כמו הסנדק. אבל בסנדק יש דיאלוג בין מייקל קיי, שעדיין... לא, אשתו אז, והוא אומר לה שאבא שלו בדיוק כמו כל אדם בעל כוח אחר, לדוגמה הנשיא.
נכון.
והיא אומרת, הנשיא ארצות הברית לא גורם, לא רוצח אנשים. ומייקל אומר לה, מי נאיבי?
כיוון שסרטי הפרנויה של נגיד מחצית ראשונה של שנות ה-70 הם מספיק חשובים, אני מלמד את כולם. ושוב, אין ספק שקופולה, בעיניי לפחות, הוא הטוב מכולם. מכיוון שאחד הדברים שיפים שם זה הרעיון שהממסד שנגדו הוא נלחם, זה, הוא לא מוצג בסרט כבן אדם. הוא מוצג מה שאני קורא מבנה כוח. זאת אומרת, אתה רואה מגרד שחקים כזה, והתמיד מגרד השחקים הזה מצולה מזווית נמוכה כלפי מעלה, ויוצר את התחושה של משהו אימתני מאיים. זה לא הריסון פורד שהוא האנטגוניסט, זה מבנה כוח, מבנה עוצמה הזה, שכולל שלושה אנשים. הריסון פורד, העוזר של
המנהל,
המנהל, אבל גם השוער, גם זה שמונע ממנו כל הזמן כניסה, כמו צרברוס שלא נותן להיכנס לשאול. הרעיון שזה מבנה כוח, במילים פשוטות, וושינגטון, במילים פשוטות, הקירייה בתל אביב, כן? זאת אומרת, לא אדם ספציפי, ולכן הרשע מקבל מימד לא אנושי, ואני אוהב את זה מאוד.
רציין שבעצם הרשע, הגיבורים התמימים שהוא מנסה להציל רוב הסרט, בשיחה שאנחנו שומעים שוב ושוב, הם בעצם מעל כל המנגנון הזה.
נכון.
כלומר, ומעליהם יש עוד הדחות שלא נדע מי.
נכון.
בסופו של דבר הסרטים האלה, המוסר מובס. ואם אתה מסתכל באפוקליפסה עכשיו, הטיעון המקומם והנוגע שנמצא בסרט זה ארצות הברית הובסה בווייטנאם כי עדיין הסתלות מוסרית.
אבל תראה איזה יופי, אם אנחנו מדברים על ארצות הברית ועל הסרטי מלחמת העולם השנייה, והגיבור האמריקאי במערבון שמנצח כי הוא מוסרי יותר, כי הוא חושב, כי הוא כן נלחם, הוא מקצועי גם, כי הוא נלחם בעד הערכים הטובים. וכאן ברגע שהוא
בכלל... קופולה נכנס בדיוק לנקודה שבה התרבות האמריקאית שוקלת פעם נוספת מה המשמעות של הערכים הטובים.
או מה זה גיבור. מייקל קורליאונה הוא היחיד בסרטים שלו שקיבל תואר גיבור מלחמה. ואולי גם קורץ מקופליפסה עכשיו. ומייקל קורליאונה, בניגוד לטענה כאילו המשפחה שואבת אותו בחזרה לעסקי הפשע, מייקל קורליאונה שואב את עצמו לעסקי הפשע. המשפחה רוצה שהוא יצא משם. המשפחה כל פעם שעומד להיכנס לעסקי הפשע, אומרים לו, אל תעשה את זה, תהיה החוץ, והוא נכנס. ומייקל קורליאונה גם בוגד במשפחה שלו.
עוד פעם, בדיוק, זה עוסק בקונפליקט.
אפילו תערך המשפחה, שלמען לו בוגד בצורה הכי טוטלית שיש, שאי אפשר לדמיין. אתה זוכר איך הסרט התקבל ב-74?
אני יכול לדבר רק איך הוא התקבל בארץ.
כן.
א', בחיוב, וב', מה שהכי חשוב, בהצלחה.
אה, באמת?
כן, הוא היה הצלחה.
אתה זוכר איפה הוא קרן?
לא ממש. חוק מדי.
קראו לו הציטוט, נכון?
נכון, הציטוט, שזה שם לא טוב, זה כמו בלו-אף יצרים. אבל כי הדגש הוא לא על הציטוט, אלא דווקא על השיחה. ולכן לא הייתי משנה את השם של הסרט. ולדעתי, ואופר בטח יחזק אותי, זה גם סרט על קולנוע, זה לא רק סרט על... זה סרט על קולנוע כי המטאפורה המרכזית לקוחה מעולם אחר לגמרי, והוא העולם של המציצנות. ג'ין הקמן, החוקר הפרטי, המקליט, הוא מציצן. הוא מציצן, והצצה גורמת כידוע לכולנו לעיוורון. את זה אנחנו מכירים מהאגדה העתיקה על המציצן תום, פיפינג תום, שמצית לליידי הזה של שנייה אחת שכחתי את שמה, מימי הביניים.
כן, גודייבה, ליידי גודייבה.
ליידי גודייבה. איך שכחתי את השוקולד. ליידי גודייבה, והוא נענש בעיוורון. העיוורון של ג'ין הקמן מובד כל אורך הסרט, מהשוט הראשון עד השוט האחרון. אבל זה הרבה יותר מזה. ברגע שהוא נושא על גבו גם תסביך אשמה, מדברים על תסביך האשמה של היצ'קוק, דנים בתסביך האשמה של היצ'קוק, אבל אלוהים, כמה תסביך האשמה של קופולה גדול פי אלף מתסביך האשמה. הוא קתולי בדיוק כמו היצ'קוק, הוא מביים פה גיבור קתולי. יש קטע של וידוי, וידוי זה רק בכנסייה הקתולית. ואתה רואה פתאום איך הוא עושה, איך הוא מטפל ברגש האשמה. רגש האשמה הוא כל אמריקאי באותה תקופה, וייטנאם, ווטרגייט, כל מה שקשור עם הדברים האלה. והרעיון שהמציצנות גורמת להרג של רואה חשבון, אישה, שלושה ילדים נדמה לי, שני ילדים, וקריטת ראשיהם, בתסביך הזה עם האשמה הזאת, הוא מנהל את חייו. יש בסרט...
מה שהפך אותו גם לגיבור וכוכב, זה בדיוק
נכון,
המעשה שגרם לרצח
נכון,
של אנשים
האלה. והרעיון שהוא הוא נענש ונענש פעמיים, הוא מוזהר לפני הסרט הזה. אגב, זה מקביל גם לצ'יינאטאון של רומן פולנסקי, שנעשה באותה תקופה.
לאותם השנים.
וכמובן יש את אותו תסביך השמה, תחושה שהוא לא קרא נכון את המציאות. הרעיון של הקולנוע ומציאות, הדרך שבה הקולנוע חוקר את המציאות, מציץ על המציאות, מפרש את המציאות, מדבר על המציאות, מעסיק את קופולה. והוא שואל את עצמו שאלות לא רק על הבלש הפרטי, אלא על הקולנוע בכלל. ולכן השימוש במטאפורה שלקוחה מהעולם של המציאות, זאת אומרת, בסצנת הרצח, שהוא מאמין שמתבצע רצח X ומתבצע רצח Y, זה ספוילר?
זה בסדר ספוילר, אנחנו הולכים על ספוילרים פה, אם רוצים לדון ברצינות על סרט חייבים.
העיוורון הזה, עיוורון, אי אפשר לקרוא לזה משהו אחר כמו עיוורון, כלומר, הרעיון שכל הזמן מזכיר את המיתוס של ליידי גודייבה ופיפינג טום. צריך להזכיר עוד סרט שנעשה באותה תקופה, אני חושב שקופולה מושפע ממנו או שהוא נעשה אחרי, אני לא זוכר בדיוק את סדר הזמנים. באותה מידה זה המציצן של מייקל פאוול.
הוא נעשה יותר מוקדם קצת.
אני מניח שהוא ראה אותו, אני מניח שהוא מושפע ממנו. זה אותו עולם, זאת אומרת, התפיסה הזאת של הקולנוע כמציצן, דייוויד המינגס בבלואה מציץ על זוג אוהב וקורא את המציאות, לכאורה הפוך ממה שהיא, אלה שאלות שאומן קולנוע שואל את זה.
דרך אגב, אני רואה בזה גם קשר מאוד חזק לוורטיגו, שמדברים על היצ'קוק באופן כללי, אבל אני רואה ספציפית וורטיגו, הרעיון של גם האשמה והניסיון לתקן את מה שעשית, וחוסר היכולת להציל את הדבר שאתה נמשך אליו, או אוהב, או מעריך, ושבעצם אתה...
קשה לדבר על קופולה, בלי לחשוב על היצ'קוק, וכמובן...
והסוג של וורטיגו כחוזר במבנה שלו.
וכשמדברים על אותו תסביך אשמה ועל אותה טראומה בסיסית, אז גם הפילם נואר, כל הפילם נואר נמצא בסרט הזה, זה פילם נואר מודרני. קל לראות שבדירה שלו אחד האביזרים הכי מפורסמים של הפילם נואר מככב, וזה התריס הזה הוונציאני ששופך את התאורה המיוחדת. הכל נואר. הסטודיו שלו נואר, הדירה שלו נואר, הכל כאן פילם נואר. כמות ההשפעות על קופולה והצורה שהוא מעכל את ההשפעות האלה, זה פשוט מדהים.
תגלית שלי לגבי השיר שהבחורה שרה.
אני לא חקרתי את זה, אני חשבתי שזה שיר ילדים.
זה שיר שנקרא, הוא כן שיר של ילדים, יכול להיות, כלומר, נקרא The Red, When the Red Red Robin קאמס והמשך. השיר הזה נכתב ב-1926 והוקלט מהר מאוד על ידי אל ג'ולסון, והיה להיט, ולכן אולפני אחים וורנר ב-1926 ביקשו מאל ג'ולסון לסיר אותו ועוד שני שירים בסרטון קצר של בדיקה סרטי סאונד. אז למעשה השיר שמושמע ברקע בכיכר בסרט על סאונד מתכתב עם התחלה של סאונד בקולנוע הפופולרי.
מעניין מאוד.
אין מושג עד כמה אנשים היו מודעים לכך, אבל...
כן, אני חשבתי שהשימוש בשיר הוא אחר, מטאפורי.
הוא גם אחר, הוא בעיקר גם תתעורר.
כל הדברים האלה. זה מזכיר לי קצת את השיר שהיצ'קוק משתמש בו בסצנה של התקפת הציפורים על בית הספר, שהוא שוב שיר ילדים כזה, שיוצר את האווירה הזאת של
החזרה.
הראשוניות והתמימות והחזרה.
אבל כאן, הפך לקשרה של סרטי אמא.
השיר לא חוזר, זה עצמו פשוט, השיחה חוזרת והשיר... והשיר אבל אומר כאילו לגיבור, תתעורר, תתעורר.
נכון, ושים לב שזה מתקשר ישירות עם האטימות הרגישית של הגיבור, משום שברגע שהחברה שלו מזמזמת את השיר הזה, אתה זוכר בסצנה איתה, הוא שואל למה את מזמזמת דווקא את השיר הזה?
זה גם כמובן, באמת שאלה, למה מזמזמת את השיר הזה כאילו אחלה לשמוע את ההקלטה.
ברור לנו למה, נכון?
כן, ברור לנו. בוא נחזור לשאלה הזאת ששאלנו אותה בהתחלה, למה בחרתי בשיחה, למה אנחנו עוסקים בשיחה. יש דימוי נורא יפה שקשור עם הסופר גרהם גרין. גרהם גרין ידע שסופר צריך להתפרנס, ומהצד השני הוא גם רצה להיות סופר מאוד מאוד מעמיק בדרך שבה הוא בונה את הרומנים שלו, את הספרות שלו. ולכן הוא חילק את הרומנים שהוא כתב לחלק שהוא קרא לו ספרות, ולחלק שהוא קרא להם entertainment, זאת אומרת בידור. וספר נכתב או כדי להיות יצירת מופת, או כדי להרוויח הרבה כסף ולהיות בסט-סלר. הוא ככה חילק. אותו דבר אני חושב לגבי קופולה. קופולה היה מודע שהסנדקים זה יצירה מסחרית מאוד מאוד משמעותית בעולם המסחרי של הקולנוע האמריקאי. והוא מבין מה המשמעות של כל זה. הוא מבין שתהיה מעורבות של אנשים אחרים שיפריעו לו לבטא באופן מלא ומדויק את החזון הפרטי שלו. המפיק יתערב, ההוא יתערב, הזה יתערב, וכל הזמן יסיטו אותו, ינסו להסיט אותו מן הדרך שלו. לעומת זאת, כשהוא עושה את השיחה, הוא לא ראה מפיק 500 מטר, 5 קילומטר מהאולפן. הוא פועל בחופש מוחלט, ולכן זה מבטא אותו ואת תפיסתו הקולנועית יותר טוב, לטעמי, מאשר הסרטים המסחריים שלו. כי גם הוא מחלק את הסרטים בין אנטרטיינמנט.
כן, הוא גם אמר, one for me, one for the studio. נכון. הרעיון שאתה עושה את הסרט בשביל הסטודיו.
בעיניי הסרט הזה הוא קופולה טהור. על אפוקליפסה ברור שזה קופולה טהור, משום שהוא כבר נמצא בעמדת כוח כזאת גדולה, שאיש לא יעז להתערב.
יש לי שתי השגות בזה, כשקשורות למהלך היסטורי. קודם כל, לי, זה נורא מעניין, כי קופולה כן עשה את ההבחנה, וזאת הייתה הבחנה שהייתה מאוד באופנה בשנות ה-60, בשנות ה-50, בעקבות גם הקיידו סינמה, של הרעיון של אותר ושל להיות סרט אישי לעומת סרט בשביל אולפנים. למרות שהם חיפשו את האישי בסרטי האולפנים. וקופולה עשה באמת מאוד יפה את ההפרדה הזאת, שהיום התפתחה בצורה נורא מעניינת. כשאנחנו רואים את הבמאים של היום, אנחנו כבר מחפשים איזה סוג של שילוב אמצעי. אנחנו רואים שהבמאים הגדולים יעשו גם את הבלוקבאסטרים הגדולים, כן? הם מתחילים לקבל את העבודות, אם אתה באמת אומן, אתה מבטא את האומנות שלך בסרטים הגדולים.
אבל אתה יודע גם למה? כי המבנה האולפני הולך ונחלש. ולעומת זאת, המוניטין והכוח של היוצר האינדיבידואל הולך ומתחזק. בכל זאת עברנו מהלך ב-40
כן, לא, אבל כשאני רואה, זה שאני אומר, כשאני אומר קולנוע של פיטי אנדרסון או נולן או פיטר ג'קסון, זה אנשים שבאים עם כל האגו שלהם.
אבל למה זה נובע? כי האולפן נחלש. ומצד שני, אנחנו היום במצב שבו אנחנו מחפשים כוכבים. ולכן, אם לאייל גולן מותר לעשות כל מה שהוא רוצה, אז באותה מידה מותר לכריסטופר נולן היום, כי אין לו אולפן ש... בולם אותו. האולפן נחלש והבמה
היא נחלש. אני חושב שלמרות שקופולה עשה את ההפרדה ואת ההנגדה בין שני הדברים, במובן מסוים הוא האבא, אולי יחד גם עם קובריק, של דווקא האומן שבא ועושה את הסרט הגדול בשביל האולפן.
אכן.
והדבר השני ש...
אכן, זה בדיוק ככה.
וזה עצוב לדעתי במובן מסוים, כי אני כן מתגעגע ל... דבר הזה, כשמשהו שאולי סודרברג הוא האחרון שניסה לעשות את ההפרדה הזאת ולעשות את הסרטים הקטנים שלו. אבל יש משהו מעניין שקופולה אומר גם בקומנטרי של הסרט, שהוא אומר שמבחינתו, אחרי אפוקליפסה עכשיו, הוא לא הצליח לחזור לקולנוע האישי שלו. הוא היום מנסה בחדש בשנים האחרונות, אבל שהוא כבר משהו התקלקל, משהו התאבט בדרך, הוא לא הצליח לחזור למקום הזה שהוא היה כשהוא עשה את השיחה
לפחות
עד שהיה גשם.
צר לי מאוד על כך, כי הפוטנציאל של קופולה הוא אינסופי, היה תמיד אינסופי.
ומצד שני הוא הצליח להשתלב בתעשייה החדשה של לעשות סרטים גדולים.
נכון, והסיבה היא מבנה האישיות שלו, אין מה לעשות. אני לא הולך לבקר אותו, אבל זה מבנה האישיות שלו. ברגע שאתה נמצא מה שנקרא on top of the world, והוא הגיע לשם, הוא הגיע לשם בגיל צעיר, הוא מאבד הבחנות, ולכן הוא מתחיל לחשוב במונחים של לרצות את הקהל. אני לא חושב שבסנדק הוא חשב במונחים של לרצות את הקהל, אבל כשהוא סופג כישלון אחרי כישלון, אז פתאום זה נכנס לשיקולים שלו. הבעיה היא במבנה האישיות שלו, לא בכישרון שלו. כישרון שלו מדהים, תמיד היה.
כן, לגבי זה, קודם כל, אני חושב שפחות בסנדק 2 הוא כן הכניס הרבה מאוד סגנון אישי, בטח גם באחד, כלומר בכל סרט, אבל בסנדק 2 אפילו הגיע לסי. מה שגם ב-82...
אבל עדיין הוא מעריך, האופן שבו הוא מדבר על הסרטים האישיים שלו, הוא אחר מאשר האופן שהוא מדבר על הסנדק, שהוא גם אוהב את הסרט וגם זה היצירה האישית שלו, אבל הוא עדיין עושה את הפרדה, וזה מעניין שהוא עושה אותה, שהוא עצמו עושה אותה. בסנדק
הוא באפוקליפסה עכשיו, הוא הגיע לשיא של עיבוד ספרות, וגם סנדק זה עיבוד של ספרות פופולרי שפר שהוא הכיר, ואפוקליפסה עכשיו זה עיבוד של מאסטרפיס ישן יותר, שהוא גם צריך לעשות שזה...
כדאי לציין שהמאסטרפיס המקורי הוא מאוד מאוד קצר.
כן, 50 עמודים, אבל זה עדיין...
זה מזכיר את בלו-אפ. כן,
לא, בבלו-אפ זה משהו נורא נורא קצר. בבלו-אפ זה 2-3 עמודים. לב האפלה או לב המאפליה זה יותר...
זה נובלה, זה לא סיפור קצר.
אז את השיחה ואת אנשי הגשם הוא מלבבו ורק הוא יכל לייצר אותם.
בשביל זה הוא בנה לעצמו הרי אולפן פרטי, כדי שהוא יוכל.
ובאולפן הפרטי הוא גם הפיק לאחרים, כמו לג'ורג' לוקאס.
ולאנשים שיש להם אמירה אישית.
כן, אבל ב-82 הוא מפיק באולפן הפרטי שלו...
One from the Heart.
שתי סרטים, One from the Heart ו-Amet, של וים ונדרס. והוא הופך להיות לוים ונדרס מה שבוב אבנס היה לקופולה. או אפילו יותר גרוע.
אתה צריך להסביר לאלה שלא יודעים את ההיסטוריה, הוא הופך להיות מפיק רודן.
מפיק רודן לסרט של אומן שהוא בדיוק כמו שהוא היה.
זה בעיות במבנה האישיות שלו, ואגב אני חושב שמה שהרס אותו היה כמובן One From The Heart.
כלכלית, נכון.
כלכלית, אבל גם נפשית. גם נפשית. הביטחון שלו במה שהוא עושה התערער.
והיום שאנחנו...
מה שמדהים שאיך סקורסזה לעומתו, איך שהוא הצליח לשרוד את כל השנים הקשות האלה ולהיות בטופ היום.
נכון.
זאת אומרת, הוא היום הבמאי הכי מוערך בהוליווד.
תראה, שנס יקרה לקופולה, כולנו מקווים, אבל זה עוד לא קרה.
ומעניין למה, איך אחד הצליח לצאת מהמקום האפל שהוא הגיע אליו, והשני...
אני חושב שקופולה הרבה יותר טוטלי. בקולנוע שלו, באישיות שלו, ב...
זהו, הכל זה מבנה אישי.
סקורסזה יודע להתאים את עצמו לסיטואציה. סקורסזה גם עשה מוזיקל נפלא וקושל בשם ניו יורק ניו יורק. וסקורסזה אחרי ניו יורק ניו יורק כן כבר קשה, והתאושש ועשה את השור הזוהם. קופולה עשה את One From The Heart, והאמת גם עבר טרגדיה אישית לא פשוטה, כמה שנים אחרי זה, שאולי גם גרמה לו...
מה?
בן שלו נפטר בגיל מאוד צעיר. ויחד עם קלון של One From The Heart, ויחד שבוב אבנס תכמן אותו כדי לעשות איתו עוד סרט שקרא מועדון הכותנה. אגב, הסרטים של קופולה בשנות ה-80 לפחות,
הם לא רואים.
הם לא רואים בכלל, ו-One From The Heart למשל הוא מרתק.
מרתק! הכישלון הוא כל כך בלתי צפוי, זאת אומרת,
הנתונים
הם נהדרים.
טאקר הוא סימבולי. הסרטים הגדולים של קופולה, כולל One From The Heart, הם דנים בעוד ביקורתים כלפי הקפיטליזם האמריקאי והכוח שלו שבעצם שולט על הכל השיטה הזאת. וזה מאוד מעניין מאיש שהשם האמצעי שלו הוא פורד. וזה לא במקרה פורד, זה פורד על שם הנרי פורד. והוא קרוי על שם ההורים שלו.
אב הקפיטלי, האמריקאי, התעשייה, כן.
אחד בקטנים, והוא חושף את כל... בטח בסנדק, בטח בשיחה, באפוקליפסה עכשיו, ברמה יותר פילוסופית ומופשטת. חייף את זה, וטאקר הוא מראה, בטאקר הוא מתמקד במכונאי אחר מדטרויט, עיר הולדתו, אבל לא בפורד שהצליח, אלא במכונאי כושל, שהיה לו חלום אומנותי טוטלי, שלא התממש כי יש את הפורדים של העולם.
ללא ספק.
גם מה שמעניין של קופולה, הסרטים שלו לא, הם לא נהיו פחות מעניינים. הם פשוט... פחות מצליחים ופחות בלב התעשייה, ואולי סקורסזה יותר טוב בלעשות גם באמת אחד בשביל האולפנים כמה שהם רוצים.
לא, כי הגבול אצל סקורסזה בין אולפן לבין אישי הוא הרבה יותר מטושטש. היום הוא עושה בעיקר סרטי אולפן, אבל...
כן, אתה רואה את זה כשאתה זוכר את סרט שמשלב קופולה, סקורסזה ווודי אלן. ואתה משווה...
סיפורי ניו יורק.
סיפורי ניו יורק, ואתה משווה את מה שעושה קופולה באותו הסרט, למה שעושה סקורסזה באותו הסרט. אתה לא רואה פער נוראי ביניהם.
אני כן.
אני לא רואה פער נוראי בין מה שעושה שם קופולה למה שעושה וודי אלן, אבל אני היום, אם אני רואה את המסרטים, אני מצחה רק לסקורסזה, ואת כל הטרילוגיה הזאת.
אישית, זה אולי עניין של טעם, אבל כן. אבל כן יש תחושה שאיבדנו את קופולה בדרך, והוא שעדיין קופולה, כן?
יתרה מזה, שלא מגיע לו, ממש לא מגיע. הוא עורר כל כך הרבה תקוות בסרטים הראשונים, והוא לא מילא.
הוא לא המשיך, הוא מילא אותם בסרטים
הראשונים. יש לו גם סרטים לפני אנשי הגשם, שהוא עשה כמה סרטים בשביל רוג'ר קורמן ובשביל האולפנים הגדולים.
פיניאנס רמבו.
פיניאנס הוא יפה, אבל הוא לא קופולה של אנשי הגשם עד אחד מהלב, שזה...
וגם אתה כבר נער גדול שאתם
כן,
עוד לא הזכרתם אותו.
שהוא נסע גם בתקופה המוקדמת הזאת כאן.
ודמנציה 13 שנעשה לרוג'ר קורמן.
שהסיפור שגנב את זה למנחם גולן?
לא, קורמן התלבט אם נתת את זה למנחם גולן לקופולה, והחליט שקופולה הוא כישרון יותר גדול.
במקום אלדורדו.
כן, ואלדורדו נאלץ להיות מופק בדרך
כלל. אומרים עליו שיש לו חוש הבחנה.